שלום, ברוכה. הנושא שלנו היום, הצמחונות, מנקודת מבט יהודית. ישנה השקפת עולם שמצויה גם בעת העתיקה וגם בימינו, שאומרת שאין זה מן הראוי שבני אדם יאכלו בשר. וזה לא מטעמים של בריאות בלבד, יש גם טענות כאלה, שמטעמי בריאות ראוי לאדם לאכול דווקא מאכל מן הצומח ולא בשר, אלא מטעמי מוסר. כי, כך טוענים האידיאליסטים של הצמחונות, לאכול בשר זה לא מוסרי, מכיוון שכדי להשיג את הבשר הזה, צריך לעסוק בשפיכות דמים, והדבר הזה הוא לא מוסרי. הדם של הבהמה הוא זה שנשפך. והדבר הזה כמובן לא מוצא חן בעיני אותם האנשים. ויש אם כן לברר את ההשקפה הזאת מבחינתה של היהדות. ראשית כל, יש לזכור שלפי המקורות שעומדים לרשותנו, אנחנו יודעים שאכילת הבשר זה דבר חדש בהיסטוריה האנושית. לא הותר לאדם הראשון לאכול בשר, לא הותר לו אלא הצומח בלבד. וזה מה שמבואר במקור הראשון שלפניכם, בבראשית א' כ"ט, ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם, כך הוא נאמר לאדם הראשון ולאשתו, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, את כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. כן, טוב, יש פה תוספת בפסוק הבא וזה טעות. על כל פנים, לאדם הראשון הותר לאכול מכל הצומח, מכל פרי העץ, מכל העשב, אבל בשר לא הותר לו. לעומת זה, אחרי המבול אנחנו פוגשים במקור מספר 2, כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. אם כן, יש כאן היתר לאכול בשר, כירק עצם נתתי לכם את כל, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. כלומר, אבל עדיין, למרות שהתרתי לכם אכילת הבשר, לא התרתי לכם לאכול את הבשר כשהוא עדיין חי. זה האיסור המכונה בהלכה, עבר מן החי. אסור לאכול איזשהו יצור חי או חתיכה ממנו כל זמן שהיצור הזה חי. למשל, שרימפס, יש חלק מהם שנאכלים חיים, והדבר הזה הוא אסור משום עבר מן החי. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. כן.
האיסור של בשר חי,
אסור לאכול
בשר חי, לא מבושל?
לא, חי הכוונה של בהמה שהיא עדיין בחיים. מה? שהיא עדיין בחיים. לא שהוא לא מבושל. לא מבושל מותר לאכול. אבל אסור לאכול בשר של בהמה שהיא עדיין בחיים. וכן דמה. כן? דם מן החי גם כן אסור. ויש דפות כאלה, כן? שהצרפתים אוהבים אותם, הם עושים אותם כשזה חי על החוף ואוכלים את זה, כן? בולעים את היצור כשהוא עדיין חי. הדבר הזה הוא איסור גם לבני נוח, נעצר עבר מן החי. על כל פנים, בעלי חיים הותרו ממנוח ואילך. והשאלה היא, האם, איך להתייחס להיתר הזה? כלומר, עצם זה שאני משתמש במילה היתר, זה בא לתת קונוטציה שלילית. כלומר, היה עדיף שלא, אבל הותר, אולי מצווה. בתור הזה תסתכלו, ובכלל, מה השתנה בימי המבול שגרם שפתאום הבשר נאכל? עד אז לא נאכל, פתאום כן. בתור הזה נא להסתכל במקור של הרמב"ן, למטה, שכחתי למספר, וואו. טוב, זה למטה, כתוב רמב"ן בראשית א', לא זוכר איזה פסוק. כאן מסביר הרמב"ן את מקור אכילת הבשר אחרי המבול. הוא אומר, וכאשר חטאו והשחית כל בשר את דרכו על הארץ, ונגזר שימותו במבול, ובעבור נוח הציל מהם לקיום המים. נתן להם רשות לשחוט ולאכול כי קיומם בעבורו. כלומר, מדוע מותר לנו לאכול חיות? כי כולנו צאצאי נוח, ובלי נוח כל החיות היו מתות. אם כן, כל החיות מקבלות את זכות קיומה מכוחו של נוח, לכן מותר לנו לאכול אותם. הבנתם? כלומר, זה מס. החיות, העולם החי, צריך לשלם מס על זה שהוא ניצל על ידי נוח. רעיון? כן? והמס הוא שבני אדם ימותר להם לאכול מהם. לא את כל המין. כלומר, לפי זה אנחנו מבינים שאסור לאכול מן השלם. כן? לאכול את כל התולעים שבעולם אסור. צריך להשאיר תולעת אחת לפחות. כן? למה? זה הרמב"ן אומר, אל תגיד על הרמב"ן לא הגיוני. תגיד לכאורה לא נראה הגיוני. לכאורה.
זה הדבר העיקרי, שבגלל האדם אסור היה, ופתאום אלוח כן
מותר, מה?
אולי זה דחוק.
מה דחוק? למה זה דחוק?
התירות הזה שפתאום חייבות לנו קורבן.
ודאי, מי שחייב לך את החיים, אז חייב לך. כן? למה אנחנו חייבים, למשל, כל מיני דברים להורים שלנו, כי אנחנו חייבים להם את החיים, לכן אנחנו משלמים החזר.
למה אנחנו אוכלים
דגים? הבאתי קושיה על הרמב"ן. כן? נכון, הבאתי קושיה על הרמב"ן, כן?
החטא של בעלי החיים היה בעקבות חטא האדם. האדם הוא משפיע על כל הבריאה כולה.
נו, ואז מה?
בעקבות הירידה של האדם, הייתה ירידה של בעלי החיים, אז אפשר להאשים אותם או...
לא מאשימים אותם. הם אומרים, הם חייבים לו משהו. הרי בזכות נוח הם ניצלו. אם לא היה נוח אחד, כל בעלי החיים שבעולם היו מתים. לא בחטאם, אלא בגלל שלא היה להם שימוש, כיוון שהאדם לא קיים, אז אין צורך בבעלי החיים. רק בגלל שיש אדם אחד שנשאר בחיים, אז
שוב... הקורבנות היו גם כן מחיות שחטאו.
איזה קורבנות? של קין והבל?
כן. גם בבית המקדש וכל
מה... כן, נו.
אז איך לא לאכול את הבשר?
מה זאת אומרת איך לא לאכול? אפשר לשרוף את הכל.
יש קורבנות
שצופים,
יש קורבנות שלא
צופים. כן, אבל בימי עד מתן תורה היה נהוג עולות, נדבר. שלמים זה חידוש של ישראל. אבל כל פנים, לפי הרמב"ן יוצא שיש פה התפתחות. כלומר, כיוון שנוח הוא צדיק כזה שבזכותו מקיים העולם, לכן נוח אוכל מן הבשר. יש כאן קונוטציה לא מפורשת, אבל לכאורה קצת קונוטציה חיובית לאכילת הבשר, לפי דעת הרמב"ן. כלומר, לפי הרמב"ן יש עילוי לבריאה, זה ביטוי לעילוי של הבריאה, זה שמותר לאדם לאכול את הבשר.
למה עילוי?
מה?
זה אי אפשר להבין את זה.
אי אפשר להבין את זה במפורש, אני מקבל את זה. אבל כאן אנחנו כבר מתחילים לראות שמכיוון שנוח מהווה התפתחות מוסרית מסוימת, הרי נוח הוא יותר מעולה מהאנושות שקדמה לו, אם כן, נוח רשאי גם לאכול את הבשר. דווקא צדקותו שנותנת לו את הזכות הזאת. כן? כלומר, כיוון שהוא צדיק, אז הוא אוכל גם בשר. זה מזכיר קצת את ההלכה שאומרת שעם הארץ אסור לאכול בשר. כן? עם הארץ אסור לו לאכול בשר. ביום חול. תלמיד חכם כן אוכל בשר. זאת אומרת, כפי עילויו של האדם, כך ההיקף של אכילתו. כן? מה? כן, אבל מה לא? האנושות שלפני נוח איננה במדרגה של נוח, ברור שלו.
כן?
אדם הראשון זה שורש כל האנושות כולה, אבל הוא פותח תקופה של אנושות רדודה, ולכן כל זמן שלא מגיעים לנוח אי אפשר לאכול.
בחיים הרגילים, אם אדם מציל מישהו או אומה שלמה,
כן, אז אותה אומה ודאי שחווה לו משהו.
משהו, אבל יכול להיות שחיים פרטיים אפילו?
במידה מסוימת כן.
לדוגמה?
מה?
חיים פרטיים של אדם, אדם יכול לקחת מה שווה לו. זה חיה, יש לו זכות קיום, יש זכות קיום. אתה הולך על פי הרמב״ם ו...
אבל אני לא משמיד את כל מין הג'ירפות. מותר לאכול ג'ירפות. מותר לאכול ג'ירפות, חוץ מזוג אחד תשאיר.
אז זה גם כן, אם אני מציל עיר שלמה, אתה יכול לא להשמיד את כל העיר, תאכל רק תגלית.
טוב, יש צד של היגיון בדבר הזה, אבל התורה עשרה את זה. כן? התורה היא גבילה. לכן מיד זה, התורה מזהירה יחד עם האיסור על אכילת בהיתרת של אכילת בעלי חיים, היא אוסרת לאכול את האדם. כן? מיד כתוב כאן במקור מספר 2. ואת דמכם, לנפשותיכם ידרוש מיד כל חיי דרשנו, מיד האדם, מיד ישחי לדרוש את נפש האדם. כלומר, אסור. אסור להרוג בני אדם. למרות שיוכל לומר, אולי לנוח היא מותר לאכול בני אדם, כיוון שכל בני אדם ניצלו בעבורו. כן? אף על פי כן, התורה אסרה את זה, יש לזה סיבות, כן? למה התורה לא רוצה קורבן אדם? כן.
אם
שיביא תיקום איזה מעיד, אולי גם התנדות של העולם שעכשיו מותר לו, וגם התנדות של העולם שמותר לו לאחד.
כן, זה בדיוק מה שרציתי להגיע אליו. זאת אומרת שיש איזשהו עילוי לבשר, כשהוא הופך להיות חלק מן האדם. אתם זוכרים שלמדנו על ט"ו בשבט, נדמה לי שאז עסקנו בזה, שאכילת הפירות זה עילוי לפירות. משום שהתפוח המסכן, כל זמן שהוא תפוח, הוא רק צומח, כשהוא נאכל, הוא הופך להיות דברי תורה. אבל זה קל יחסית להעלות, לאכול בשר זה הרבה יותר מסובך, כיוון שיש פה בעיה מוסרית של שפיכות הדמים, לכן צריך מדרגה גבוהה מאוד של מוסריות, של קדושה, כדי להעלות גם את אכילת הבשר. וזה מה שנעשה בקורבן פסח, למשל, אנחנו מקדשים את אכילת הבשר, מרוממים את החיה לדרגת האדם. והיה צריך אדם כנוח לצורך זה. לפי זה, אכילת הבשר היא דבר חיובי, והצמחונות ביטוי לשלב קדום, רדוד של האנושיות. כן? זאת אפשרות אחת להסתכל על זה, אבל אנחנו רואים כאן שהרב קוק דווקא לא הולך בכיוון הזה, שכיוון הפוך לכאורה מדברי הרמב"ן, במקור מספר י' א', כן? כתוב כאן, דיברה תורה כנגד יצר הרע. לא, 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 לא לזה. כן, זה דברים של הרב קוק, מה הבעיה? לא, הרב הנזיר הוא זה שאסף את הדברים, אבל הכל זה דברים של הרב קוק. לא, צריך לו במקור מספר ד'. בבוא היתר התורה לאכילת הבשר, אחרי קדושת המצוות במתן תורה, העריכה בהצעת הדברים ואמרה, אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. בכל אהבת נפשך תאכל בשר. זה פסוק בדברים י"ב. כן? ואני חוזר פה לביטוי, כן? ואמרת, אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. בכל אהבת נפשך תאכל בשר. סגנון כבד קצת. סגנון דלדלני. אומר הרב, יש כאן גערת חכם נסתרת והערה גבולית. כלומר, כל זמן שמוסריותך הפנימית לא תקוץ באכילת בשר בעלי חיים, כמו שכבר אתה קץ מבשר אדם, כן? בני אדם, וכמעט בכל העולם, כבר אינם קניבלים. אז כל זמן שאתה עדיין מתאווה לבשר, למרות שכבר לבשר בני אדם אינך מתאווה, שעל כן לא צריכה תורה לכתוב עליו איסור מפורש, שאין האדם צריך הזהרה על מה שקנה לו כבר מושג טבעי בזה. שזהו כמפורש, אתם יודעים שאין, לא כתוב בתורה שאסור לאכול בשר אדם. כן? לא כתוב, מה? לא הסברנו למה. אמרתי שזה נושא ללימוד, למה אסור קורבן אדם. כן? זה נושא חשוב, אולי כשנלמד על הקורבנות נלמד את זה. כן? אבל זה לא הנושא כעת. שבבוא הטוב של המצב המוסרי האנושי לשקט בשר בעלי חיים מפני הגועל המוסרי שיש בו, הלו אז לא תאווה נפשך לאכול בשר, ולא תאכל, שהרי דברי תורה נדרשים מכלל לב הם ומכלל הם לב. כלומר, יבוא יום שאתה כבר לא תתאווה לאכול בשר, כי אתה תתעלה מבחינה מוסרית, ולכן אתה כבר לא תאכל בשר. זאת היא הברכה, אם כן, זה עידוד הצמחונות לדעת התורה. אני יוצא לפי זה שזה שהותר לאכול בשר במנוח, זה לא מפני עלייתו המוסרית של האדם, אלא עד רבה, מפני נפילתו המוסרית, הותר לו לאכול בשר. ויש כאן חשיבות גדולה מאוד, שכל אדם שאיננו מוסרי, אסור לו להיות צמחוני. כל זמן שאינך מוסרי מספיק, אל תהיה צמחוני.
למה? זה חזק בכלל.
לא. זה כאן הרב מסביר לנו במקור המכונה כאן י' א', דיברה תורה כנגד יצר הרע. אף גם זאת, מה? האנושות ירדה. כך מבין הרב. כלומר, המבול, זה הפך הרמב"ן, כן? המבול הוכיח שבני אדם הם רעים, כן, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, לא, לא הוסיף עוד לקלל את כל חי כאשר עשיתי, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן יש ויתור של התורה, על דמם של בעלי חיים. כן, זה התקלו בדיוק הפוכה מהרמב"ן. אף גם זאת, אם כן אומר כאן הרב, לו היו חובות המוסר נוהגים בשפע בין האדם לבעלי החיים. כלומר, נתאר לעצמנו שהיו הלכות שאומרות, אסור להרוג חתולים. כן? ומי שהורג חתול, דינו לתליה. כן? נדר עצמנו שהייתה הלכה כזאת. גם בזמן היעדר השלימות המוסרית, היו גורמים רעות רבות, ועיכוב התפתחות למוסר האנושי גם מצד אחר. כי הנה, רגש הטוב והישר שבאדם מבקש את תפקידו, והוא הדופק גם כן לפעמים על דלתי לב רשעי ארץ, ומוכרחים לבקש במה להשקיט את רעבון הצדק הטבעי שלהם, יסוד כוח התשוקה שהיא מעמדת את העולם. ולפעמים תמצא רשע עריץ, בוחר לו עניין מוסרי. כלומר, יש רשעים גדולים שמחליטים להיות מוסריים בנקודה אחת בלבד. הם מרגישים שהמוסר מעיק עליהם, לכן הם מחפשים במה לפתור את עצמם מידי חובת המוסר. אז אנחנו מצאנו רשעים גדולים מאוד, צמחוניים. למשל, היטלר, יימח שמו, היה צמחוני, מטעמים מוסריים. כן? זאת אומרת, מכיוון שהוא לא יכל לסבול שהורגים בעלי חיים, לכן היה אוכל רק צמח, רק מן הצומח. אתם רואים שהרב כבר צופה את הדבר הזה. כן, זה מאמר שהרב כתב שנים רבות לפני השואה. כן? אבל הוא אומר, יכול להיות שיהיה איזה רשע עריץ, בוחר לו עניין מוסרי, וסס לעשות צדק כדי להשקיד בזה מוסר כליותיו, והנוחם הטבעי המפעם בקרבו. ואם ההתחסדות עם בעלי חיים הייתה מפורסמת לחפץ של צדקה קבועה במין האנושי, וזאת הייתה בהכרח באה עם סידור החיובים המוסריים נגדם, אפילו אם היו רק באופן שלילי, אז היינו פוגשים המון גדול של רשעי תבל, המשחרים לטרוף כזאבי עורב, זובחי אדם בעין חמלה. כלומר, אם היית דורש לא לרצוח בעלי חיים, בדיוק באותה המידה שאתה דורש לא לרצוח בני אדם, אז הדבר הזה יגורם שהרשעים שבעולם לא מבחינים בין אדם לבהמה. וייתכן אפילו שהיה נוח להם יותר לרחם על בהמות מאשר על בני אדם. לכן כשהתורה מבטרת ומתירה לאכול בשר, זה אפילו מומלץ לאכול בשר כל זמן שלא הגעת אל המדרגה המוסרית הראויה. כן? ומוסר כליותיהם שהמיק להם היו מלאים ברווחה על ידי חסידות עם בעלי חיים שהם ביחסם אותם הסיבות הגרומות גבשאים של שלטון האדם באדם רע לו, הבאות לרוב בסיבת צינת קנאה וכיוצא בהם, שהרי בעלי חיים אינם משיגים את גבול מחייתם, כבודם ותאבותיהם של רשעי האדם הללו. כלומר, אותם הרשעים נוח להם לגדל כלבים וחתולים וכו' וכו'. כן. מה?
פה הוא לוקח את הקיצוניות של אדם רשע.
כן.
אז הוא באמת לא טוב שצמחוני, אבל אדם נגיד נורמלי.
כן, אבל לא, הרב לא מתנגד לזה שאדם נורמלי יהיה צמחוני. הרב מתנגד לזה שזה יהיה חיוב מפורסם, שזה יהיה נורמה מוסרית של החברה.
אבל לאותו אדם...
לאותו אדם באופן פרטי, יש משהו טוב בזה. לכן תלמידו הגדול של... אחד מתלמידיו הגדולים של הרב זצ"ל, הנזיר, היה צמחוני. לא אכל בשר מימיו. וכן בנו, הרב שער ישוב כהן, הרב הראשי של חיפה, עד גיל 16 נדמה לי היה צמחוני. כן. כן, ודאי. ככל שדרגת החיים יותר מעולה, ככה רצח הוא יותר גדול. ודאי. חרק זה דרגת חיים נמוכה. ואפשר לומר גם, כשאני שובר ענף, אני גם כן שובר דרגת חיים, זה גם רצח. מסופר בספר איש צדיק היה, שפעם הרב קוק זצ"ל הלך ברחוב עם הרב אריה לוין, אבי האסירים. ורב אריה לוין, צריך לתרץ איך הוא עשה את זה בכלל, כן? תלש עלה בדרך. והרב קוק הזדעזע. כן? כיצד אפשר לעצור את זרימת החיים הכללית? סתם ככה, לתלוש עלה. בלתי אפשרי. טוב, אני קצת קשה לי להאמין שרב אריה לוין עשה דבר כזה נורא. אבל על כל פנים, הסיפור בא ללמד עד היכן הרגישות המוסרית צריכה להתפשט. וזה רק עם הצומח, לכאורה, ברגע שאני תוכן חצץ כדי לעשות מזה מלט, גם פה אני פוגע באחדות החיים.
כן? אין סוף לדבר.
לכאורה אין סוף לדבר. כן? זאת באמת שאלה גדולה שצריך להתבונן בה. באמת יש מקור נוסף שחבל שלא צילמתי לכם, נזכרתי בו ברגע האחרון, זה בדברי הרב ציודה, ייתכן שאנחנו נגיע לזה, הוא מתארץ גם את הקושיה הזאת. כן.
אבל
אם התורה שלנו לא נגעה בצמחונות, והיא רצתה דווקא לאסור רק לא להרוג אדם, זו הופעת החיים הגדולה ביותר. אז למה בכלל לנסות להתגרות בדרגת החיים שהיא נמוכה, ולנסות עכשיו לכפות איזשהו מסך על דרגת החיים הזאת גם כן? כלומר, גם אותה להרים למצב שבה אני לא אפגוע ודווקא בצמח כן. כי כמו שאמרנו, אין דבר סוף.
לכאורה, כן. לכן אמרתי לכם, יש עוד נקור שחבל שלא צילמתי לכם, שמתייחס לנקודה הזאת, בעזרת השם נגיע לזה במהלך הלימוד.
אבל יש
גם בדומה?
משנה את התורה שלו.
כן, זאת שאלה שאנחנו נדון בה בהמשך. בסדר, כן. אבל זה ברור, כן, שיש תביעה, לפי הרב קוק, תביעה להתעלות מוסרית של האנושות, ותביעת הצדק בנוגע לבעלי חיים, כפי שמצולם לכן במקור מספר א', קצת חטוף כזה. כן.
בעצם יש לה מין אנושית תאווה לרצוח,
כן, משהו כזה, זה מין שסתום ביטחון. אתה רוצה לרצוח, תהרוג תרנגולות, תאכל תשובות.
בעצם זה נכון לכל אדם שאוכל בשר, בלי שמורג.
כן, כי הוא כאילו שותף לפשע. הוא שותף לפשע, כן?
ירק.
אז זאת שאלה מעניינת, הירק אתה אומר, כן? נכון, אז זאת שאלה שאמרנו כבר פעם רביעית, שאנחנו נתייחס לזה במהלך הלימוד, בעזרת השם. אם כן. במקום מספר א', כתוב ככה, יש ענף עיקרי אחד של התקדמות האנושיות היותר גבוה, שהוא עומד כעת לפי מצב הקולטורה, כמו התרבות הנוכחית, רק במצב חלום נעים של איזה אידיאליסטים יותר קיצוניים, והיא שאיפה מוסרית טבעית לרגש היושר האנושי, שימת עין במשפטם של בעלי חיים במלוא המובן. הפילוסופיות האכזריות ביותר, אותן שפקרו גבוהה גבוהה על פי השקפתן, על המוסר האנושי מנקודת הפילוסופיה הכללית, החליקו לאדם, כל אחת על פי דרכה, לחנוק בקרבו לגמרי את רגש היושר בנוגע לבעלי חיים. במיוחד, משל הרב כאן רומז בשיטתו של דקארט. דקארט היה פילוסוף צרפתי מלפני 400 שנה, לא, 350 שנה, והוא גם כן אמר את זה, שיש הבדל מהותי בין האדם לחיה, ולכן כל הניסויים האכזריים ביותר יכולים לעשות בחיות, לא צריך לדאוג לצער בעלי חיים, כי החיות הן רק מכונות, אז אין בזה שום נפש. ולכן הם היו עושים, התלמידים שלו, עורכים ניסויים אכזריים ביותר בחיות, והחיות היו צועקות. ואותם האנשים היו אומרים, זה כמו תוף שמשמיע רעש כשמקים בו, אין בזה שום דבר אחר, כן? אכזריות, כן, אומר הרב, הפילוסופיות האלה הם החליקו לאדם והרשו לו לחנוק בקרבו לגמרי את רגש היושר בנוגע לבעלי חיים. אמנם לא הספיקו ולא יספיקו עם כל התחכמותם לשנות את טבע הצדק הטבעי אשר נטע יוצר האדם בקרבו, ואף על פי שביחס לבעלי החיים הוא דומה ממש לזיק של גחלת קרה ועמומה, התמונה תחת גל אפר גדול מאוד, מכל מקום אי אפשר להם להכחיש את המוחש בכל לב רגש, כי חיסרון מוסרי כללי הוא במין האנושי, במה שלא יקיים את הרגש הטוב והנעלה לבלתי כחת חיי כל חי בשביל צרכה והנאותה. וחזל לא התחכמו באותה התחכמות הפילוסופית, ויספרו לנו שרבנו הקדוש, כמו רבי יהודה הנשיא, נענש בייסורין, מפני שאמר לעגלה המובל לבטבחה דערק תותי כנפה זיל לכך נוצרת. היה עגל שהיה מובל לבית המטבחיים, ברח לביתו של רבי יהודה הנשיא, והתחיל להתחנן לרבי יהודה הנשיא שלא ישחטו אותו. אז רבי אמר לו, לך לכך נוצרת. כן? ואז הוא נענש בייסורין ובמחלות מפני זה. כן?
אבל
אני שכה מתנגד
את השאלה לגבי ניסים אחר כמן הרפואה המודרנית. זה הדברים שכה כאילו נאמר. נאמר שזה לא כל כך טוב, הרי אנחנו
עד הרחם
שאדם
הרבה יותר גבוה מהדרחם
שהבעל חיים.
אז מה? לא, ודאי, לא. אני לא אמרתי שניסויים מבעלי חיים זה רע. לא אמרתי את זה. אמרתי שהנעת הרציחת בעלי החיים זה דבר רע. כלומר שאדם יאכל בשר להנעתו, הדבר הזה יש בזה ממד של קלקול מוסרי. אבל אם זה כדי לרפא את האדם, אז רבה זה עילוי. מה? לא, כי זה רפואתו של האדם, זה הופעת צלם אלוהים שבו. כלומר, אם בני אדם יהיו חולים, יש מיעוט בצלם אלוהים, יש מימד אידיאלי. מובן?
ואז גם כן קרם שיזוף אסור לי למזוד על קופים? כי זה לענה.
קרם שיזוף על קופים. זה חשוב. לא, לא. קודם כל, לא יודע אם קופי שזה, אבל תראה, לא, לא. אני חושב שגם כן יהיה מותר, ואני אגיד לך למה. משום שיופיו של האדם זה חלק מהופעת של המילואים שלו.
כל תכסיר שמופיע עליו לשימוש חיצוני מלבד עובר דרך בדיקה של מעבדות. כדי לדעת אם זה לא רשת האור. אם זה להנאה, ליופי, ממש להנאה.
כל הזמן שבני אדם מתעסקים אך ורק ביופיה, ויש כאן תקנה שעל ידי זה הם ימותו, אז עדיף כן לעשות את הניסויים האלה. עדיף להרוג 30 קופים צדיקים בשביל להציל אדם רשע אחד. נו מה? למה? כי הוא אדם והוא יחיה. למשל, נרו, ראש ממשלת הודו, בזמנו לא רצה לשחוט פרה כדי שיהיה סטייקים לביתו החולה. הוא אמר, מי אמר שביתי שווה יותר מן הפרה? כן? ודאי שזה עיוות מוסרי גם כן. כן? ודאי לזה הרב התכוון כשהוא דיבר על דיבור התורה כנגד יצר הרע הזה. יש יצר הרע בסמכונות הקיצונית הזאת. ברור? וכאן אנחנו מדברים על זה שהאדם לא יתאווה לאכול בשר, ירגיש איזושהי דחייה מוסרית מזה שהוא שוחט בעלי חיים. אגב, יש משהו מעניין לגבי, אז כאן לא צילנתי לכם, אבל יש מקום הרב מסביר מה ההבדל, מדוע אסור בשר בחלב. כי בשר זה רצח מותר. חלב זה גזל מותר. מה? זה גזל. אני גוזל את החלב של הפרה.
אתה עושה איתה חסד. הרי חליבה בשבת זה חסד שאתה עושה איתה, זה לוחץ לה.
כן, אבל אפשר להביא להביא עגל. למה אני צריך לחלוב בשבת? משום שאני מגדל את הפרות וחולב אותם הרבה, ואז באופן טבעי זה מתפתח. כן? זה כלומר, הצריכת החלב עולה, ייצור החלב עולה. מה שאין כן, אם לא הייתי חולב את הפרות כל הזמן, הם היו מניקות את העגלים, וכשאין עגלים לא היו מחליבות. זאת אומרת, זה גזל שאני גוזל את הפרה, אבל זה גזל מותר. מה שאין כן, סטייקים, זה רצח מותר. אז שניהם מותרים, אבל יש בכל זאת הבחנה מוסרית בין רצח לגזל, אל תערבב את זה עם זה. כן, כדי לשמור על המוסריות בתוך הפשע הנומה. גם שם יש מדרגות. לא הרי גזלן, כי הרי רוצח. לכן אל תערב בשר בחלב. כן.
מה הדבר שבשר בחלב, למה זה שם? או אם יש איזה הנאה או תועלת
מזה? נו.
בשר בחלב.
אסור לאכול בשר בחלב.
אני יודע, אבל יש תועלת, יש את המקרה זה לא סופר בדיוק של גוריה,
אז שהוא רוצה את הטעם של בשר בחלב. זה משהו אחר לגמרי. זה נוגע למה שלמדנו על ט"ו בשבט, שאין טעם אסור בבריאה. כלומר, ילתה, אשתו של רב נחמן, רצתה לטעום טעם של בשר בחלב, משום שהיא מבינה שלא יכול להיות שיש איזשהו נברא במציאות שהוא מחוץ לקדושה. לכן גם לא יכול להיות שום טעם במציאות שיהיה אסור לחלוטין. לכן מטעם של קידוש השם היא מחפשת איפה יש בשר בחלב מותר. כן, זה משהו אחר לגמרי. והיא כנראה סברה יותר בהשקפה של הרמב"ן, כן? שיש עילוי לבשר על ידי אכילתו. כן? ורפואתו גם כן הייתה על ידי מעשה, ברחמו על הנקר קושטה, שהוא ריחם על חולדות שזרקו מהבית. הנה לא עשו כמעשה הפילוסופים לעשות חושך לאור כדי להתפשר עם החיים המעשיים, מפני שאי אפשר כלל לצייר שאדון כל המעשיים המרחם על כל בריאות הברוך הוא. ישים חוק נצחי כזה לבריאתו הטובה מאוד, שאי אפשר יהיה למין האנושי להתקיים, כי אם בעוברו את רגש מוסרו, על ידי שפך דם יהיה גם דם בעלי חיים. מעניין, לפי זה לא מובן, כיצד יש כל כך הרבה מצוות של אכילת בשר. למשל, קורבן פסח חייבים לאוכלו. אם כן, יש באכילת הקורבן עילוי לבשר, יש בזה ערך. אביחי הרב מתעלם מכל זה. זה קושה, לפני שנגיע לתירוץ הקושה, רק תסתכלו, בדרך אגב, במקור מספר י' ד' על מצוות כיסוי הדם והשחיטה. אנחנו לא נקרא בפנים, אבל תזכרו את זה, שאני אגיד בעל פה את הרעיון, מי שירצה אחר כך נוכל לקרוא, שכיסוי הדם זה גם כן מחאה נגד הרציחה. אתה שחט את החיה, לפחות תכסה את דמה. כן?
זה לא קושייה מה שהרב שאל, משום בעניין של אכילת הבשר בתורה, תראה כמה פעמים הופיע ביטוי, תאווה, 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 תאווה.
זה לגבי בשר תאווה.
עניין של תאווה.
כן.
עניין של מה שאומר הרב, של אכילת בשר של מצווה של קורבן פסח, זה מצוות עשה דאורייתא.
כן, אני שואל למה יש מצוות עשה דאורייתא.
למה יש מצוות עשה דאורייתא?
על זה אני שואל. למה התורה ציפה את זה? כן, זאת השאלה. כן. אבל לכל פנים, תראו איך שהתורה מסתכלת על אכילת, על שחיטת בעלי חיים סתם. תסתכלו במקור מספר 3. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עץ במחנה. או אשר ישחט מחוץ למחנה. כלומר, מדובר על אדם ששוחט שור או כסף, לא במקדש. כן? לא במקדש. אז למה הוא שוחט? הוא רוצה לאכול. כן? ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם. כלומר, הוא במקום לעשות קורבן, סתם רוצה לאכול בשר בשביל ההמבורגר שלו. תראה מה שאומרת התורה. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. תראו איזה ביטוי יש כאן בתורה. ביטוי של שפיכות דמים. או כסף, לא במקדש. כן? לא במקדש. אז למה הוא שוחט? הוא רוצה לאכול. כן? ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם. כלומר, הוא במקום לעשות קורבן, סתם רוצה לאכול בשר בשביל ההמבורגר שלו. תראה מה שאומרת התורה. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. תראו איזה ביטוי יש כאן בתורה. ביטוי של שפיכות דמים. כן? אותו ביטוי שמשתמשים כלפי שפיכת דם האדם. פשוט, אתה סתם רוצח. עכשיו, מכאן אנחנו לומדים משהו מאוד חשוב. ברגע שאתה מביא, וזה כאן מקרב למה שאתה רוצה, מה שאתה רמסת. כן? ברגע שזה קורבן, זה מציאות אחרת לגמרי. כלומר, אותה תורה המסתכלת על שחיטת בעל חיים. לא לשם קורבן, כעל רצח, אותה תורה מצווה לעשות קורבנות ולאכול אותם. מכאן אנחנו רואים שאכילת הבשר של המקדש היא בעלת ערך אחר לגמרי, ערך העילוי של אותה האכילה. לכן יש מצד דאורייתא כזאת. אבל כדי שיהיה אפשר להפוך את אכילת הבשר לעילוי, צריך שזה יהיה במקום המקדש. מחוץ למקדש זה סתם רציחה, אל תעשה. ברור? אגב, לפי מה שקראנו עכשיו, לפי זה כל מה שאנחנו אוכלים היום בשר, אסור. כן? לא, יש מדרש שכל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא. כן? אז זה הרב הסביר באגרות, שזה בלעתיד לבוא הרחוק מאוד. יש לעתיד לבוא, לעתיד לבוא אנחנו הרי בונים את המקדש, ומחדשים את עבודת הקורבנות. אם כן, אנחנו לא מבקשים את, את השחיטה הזאת. אבל לעתיד לבוא, שלעתיד לבוא, גם זה ייבטל. כיצד? כשישתנו סדרי המציאות. כשהעולם הפיזי עצמו ישתנה. כן, במקור אחד שהרגם, בהפקים בנגב, הרב מסביר, כשבעלי חיים יעלו למדרגת בני אדם, אז כבר מלא, אי אפשר יהיה לשחוט אותם. אבל אז אותם בעלי חיים כנראה יעשו קורבנות מן הצומח. מה? המקור זה בסוף החוברת חזון הצמחונות והשלום שהוציא הנזיר, זה לקוח נדמלים מאפיקים בנגב, זה מאמר של הרב קוק שאי אפשר להשיג אותו היום מכל מיני סיבות. יש סיבות למה אפשר להשיג. מה?
אני חושב שם מכם שאלה תשובה לשאלה של הרב
קוק שלה,
איך אנחנו אוכלים בשר?
איך אנחנו אוכלים בשר? זה בזכות המאמר בספר דברים פרק י"ב, מאמר מקור מספר 4. כי אם במקום אשר יקרא, כי כל זה בספר ויקרא, זה היה במדבר. במדבר לא היה שום היתר לאכול בשר, לא בתור קורבן. מי שעשה את זה היה חייב כזה.
זה סלב.
הסלב זה לא שור או כסף. כן? כי אם במקום, עכשיו אני קורא כאן מה שקורה בארץ ישראל, לפי מה שכתוב בספר דברים, פרק י"ב, פרשת ראה. קים במקום אשר יבחר השם באחת שבתיך, שם תעלי עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר, כי ברכת השם אלוהיך השם דן אחד בכל שעריך, התמי והטהור יאכלנו, כצלי וכאייל, רק אדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו כמים. לא תוכל לאכול בשעריך מעצר בגנך ותירושך ומצעריך וחורות בקרך וצונך וכל מדעריך אשר תזור מנזרותיך ותרומת ידיך. כי אם לפני השם אלוהיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, ושמחת לפני השם אלוהיך בכל משלח ידיך, ישמר לך פתא עזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. טוב, זה השלב הראשון של הכניסה לארץ. ואם התורה אומרת, אסור לך להעלות עולות בכל מקום, אתה חייב להעלות עולות מחוץ, דווקא במקדש. עכשיו, אבל אתה יכול לאכול בשר תאווה, רק, כן, מה קורה בפסוק תדבר, רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר, כי ברכת השם אלוהיך. כלומר, אתם רואים פה היתר מצומצם. כשאתה ממלא את רוב קורבנותיך עושה במקדש, כלומר, כשאתה עושה את קורבנותיך רק במקדש, ממילא רוב הבשר שאתה אוכל הוא בשר קורבנות, התורה אומרת, ממילא יש ברכת השם עליך. ואז כשאתה שוחט בהמות סתם מפני ברכת השם, גם זה המשך עבודת המקדש. רגע, רגע, בשלב, זה הפסקה הראשונה. אבל יש בעיה, מה קורה? כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך. כאשר דיבר לך. ואמרת, אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשים שמו שם. וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוותיך. ואכלת בשעריך בכל אהבת נפשך. אז כאן הדברים...
אמרת זה שחיטה פרטית?
כן, כאן זה היתר של שחיטה פרטית. מסכת חולין מתחילה פה. עכשיו השאלה... איך להסתכל על זה? מה זה כי ירחיב השם את גבוליך? זה ביטוי חיובי או שלילי? זה חיובי. אחר כך בפסוק אחר, כי ירחק ממך המקום. זה חיובי או שלילי? שלילי. אתם רואים, בחד המחתה, התורה מסתכלת על היתר של אכילת הבשר, נקרא בשר תאווה, מה שאנחנו אומרים היום, נקרא בשר תאווה, היא מתייחסת לזה גם כסימפטום של הברכה, כי ירחיב השם את גבוליך. מצד שני, זה שאתה מתאווה לאכול בשר זה בגלל שרחק ממך המקום. כיוון שאתה רחוק ממקום המקדש, יש לך נטילות מוסריות ואתה אוכל בשר. אתה צריך להחליט, או שזה חיובי, או שלילי, או כמו הרב קוק או כמו הרמב"ן. התורה בעצם אומרת שזה שניהם. יש אדם שאצלו אכילת בשר תאווה זה מפני שרחק ממנו המקום אשר יבחר השם, ואז הוא נפל עם נפילה מוסרית המכריחה אותו לאכול בשר, ואז הוא מותר לו לאכול. זה היתר. ויש אדם שדווקא אכילת הבשר אצלו זה מפני שהרחיב השם את גבול הארץ. זה התפשטות קדושת המקדש למרחוק. אז יש אדם שאכילתו היא כבשר קודשי, כל מה שהוא אוכל זה כמו קורבנות, זה מדרגת הקדוש ומסילת ישרים. ויש אדם שכל בשר שהוא אוכל זה מפני תאוותיו, זה מדרגת הנקי של מסילת ישרים. בספר מסילת ישרים יש שתי בחינות. יש אדם שאוכל בגלל שהוא צריך, או בגלל שהוא אוהב, וזה לגיטימי. ויש אדם שהוא אוכל כי הוא קדוש. ולכן הוא דווקא ראוי לאכול בשר ולשתות יין, כיוון שהוא מאותם אנשים שכל אכילתם היא עילוי למאכלים. כן? שתי בחינות. ולכן התורה השאירה את זה כשתי בחינות. יש אדם שאפילו אכילת חולים שלו זה קודש קודשים. דווקא אדם כזה יאכל בשר. וכאן אנחנו ניגשים, כן?
אז אין חזון לצמחונות.
לפי זה אין חזון לצמחונות, זה השלום. נכון? זאת אומרת, לפי זה, עדיף היה שכל בני אדם יגיעו למדרגה שבה הם יאכלו דווקא בשר מתוך קדושה. ואז אשרי אותם בעלי חיים הנאכלים על ידי אנשים כאלה. נכון? אז לכאורה כאן אני באתי כאן להרוס את כל חזון הצמחונות שהרב מדבר עליו כאן. אז לצורך זה, כדי להשלים את הדברים, צריך לראות מקור נוסף שיישב את הכל. וזה לצערי לא צילמתי לכם, כפי שאמרתי לכם לפני כן. אין בכלל מחלוקת, תסביר לי איך.
אני לא רואה.
למה? מצד אחד אני אומר שכל הזמן אנחנו מצפים ליום שבו בני אדם יפסיקו לאכול בשר ויהיו צמחוניים מבני עלייתם המוסרית. מצד שני אני אומר שאשרי האדם הקדוש שדווקא יכול לרומם את אכילת הבשר. להרחיב השם את גבולך. שני שלבים. מה קודם ומה? במציאות הזאת, הקדושה קודמת.
אתם יכולים להיות בפרישות, שלפני החסידות וה...
לא, אבל...
מה?
אז מה? כן, מה?
התמכונות היא פרישות.
התמכונות היא פרישות. לא, לא, הרב מדבר על זה כעל חזון עתידי גדול, שיבוא יום שלא יאכלו בשר יותר.
בסדר, אבל העולם הבא גם כן, כשנגיע לעולם הבא אנחנו...
אבל הפרישות זה שלב אמצעי, כאן זה השלב האחרון, כי... כן? יש על זה מאמר...
חזונת צמחונות זה סוף?
לכאורה. יבוא יום שלא יאכלו יותר בשר.
הגענו.
אז תראו, יש כאן ספר, אור לנתיבתי של הרב צבי יהודה, יש עמוד רשמן ג' מבעלך, יש מאמר אחדות המציאות השלמה. כאן הרב צבי יהודה מביא מדרש, בו הוא רואה כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה. היום לובים מן הלילה והלילה מן היום. ונאם דנים זה עם זה כבריאות. שנאמר יום ליום ידיה אומר, הלבנה לובה מן הכוכבים, והכוכבים מן הלבנה. וכולי וכולי. האור לובה מן השמש, והשמש מן האור. החוכמה גבה מן הבינה, והבינה מן החוכמה. השמיים לובים מן הארץ, והארץ מן השמיים. החסד לובה מן הצדקה, והצדקה מן החסד. התורה לובה מן המצוות, והמצוות מן התורה. בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה, ועושים שלום זה עם זה, ולא דברים. אני רוצה פה להוסיף, אולי אפילו יותר מזה. הלב לובה מן הריאות, והריאות לובים מן הלב. כל הזמן הלב חומץ את החמצן שהיה בריאות, והריאות כל הזמן חומץ את הדם שהיה בלב. פה חומצים את הדם שהיה בלב. כן? יש פה כל הזמן עושק מתמיד. אחד עושק מן השני, מלחמה מתמדת. למה זה לא עושק? זה אחדות אורגנית, מה שנקרא אחדות המציאות השלמה. לכן זה לא מפריע לנו. נכון? אומר כאן הרב צבי יהודה, בזה מתבטאת השקפה שלמה של אחדות המציאות הקוסמולוגית השלמה של מלוא ההוויה הרוחנית והחומרית, הצוותא של כל היצורים בהבעה נפלאה וברורה, והשלום העליון, החיבור השלם של כל בעלי עולם, ההרמוניה הפנימית והממשית בחיימותם ובפרטיהם, הוא השלימות האמיתית והבריאות הנכונה. בהכרה שלמה זו של אחדות המציאות הקוסמולוגית במלוא המובן, יש לפתור את שאלת אכילת בשר בעלי חיים באופן כזה. הן יש בה באמת, בפרישה מאכילת בשר בעלי חיים, כלומר בצמחונות, יסוד עונה עצמית או שטחיות. הרב כאן הוא חריף מאוד, כן? הרב ציודה. הוא אומר, הצמחונים זה שטחיים או רמאים. למה? הלא, רק על ידי השפעתם של חושנו, או נאמר, גסותם של מושגנו, נבדיל בין אלה היצורים שנקראים חיים, לבין אלה שנאמר שאינם חיים. מי אמר לך שאבנים זה פחות חי מפרות?
זה ידוע.
פחות חי, אבל זה דירקטור של דרגות בלבד. זה חי יותר, וזה חי עוד יותר. למשל, יש אצלי הרבה צמחים, הנה פה, בקצה האצבעות, יש לי צמחים שצומחים כל הזמן. על כל האצבע יש לי צמח. שלא לדבר על מה שהולך בראש ובזקה. יש לי צמחים לאלפים, שמדי פעם אני גם גוזץ. כן? מי יתיר לי את הדבר הזה? כן? שלא לדבר על זה שיש גם אצלי דומם, שבו אני חותך את המאכלים הנכנסים מתוך הפה. 32 דוממים שעוזרים לי יום יום לאכול את בעלי החיים, ואני משתמש בהם. בדוממים האלה. הם גם כן חיים במידה מסוימת, אז גם הולכים לרופא שיניים מדי פעם. כן? וכן אומר הרב, למה בעיה, לא צריך לומר לפי תורת האידאות האפלטונית, שיש לכל דבר שבעולם גם כן מין נשמה. ידוע, לפי אפלטון, כל דבר חי באיזושהי צורה. המשכת כוח של צורה רוחנית, זה חי ידוע בדברי המקובלים על דבר נשמת הצומח והדומם. כן, רבי חזיתה, לומר מפורש, יש גם חיות בצומח, בדומם. אלא גם לפי הכרה הפשוטה שבפשוטות הריאלית ממש, הלא כמו שאנו עושים עוול בעמיתנו את החי, בבטלנו בזה את מהלך כוחותיו ותנועותיו, כן גם אנו גורמים ביטול והפרעה באופן כזה למהלך כוחו של עפר הארץ ברומסנו עליו בדרכנו. אתם יודעים איזה אלימות זה לעשות אספלט על הכביש? אתם עכשיו דוחקים את שכבת האפר. כן? זה משהו נורא. מי מעיד עכשיו ללכת על המדרכה אחרי שהוא קורא דברים כאלה? זה בדיוק הקושיה. הקושיה זה אלימות. אנחנו שואלים למה התורה אמרה את זה. של האוויר בכל תנועה אשר נגרום בו על ידי כל נשימה שלנו. אני כל פעם שאני נושם, אני הופך חמצן ל-CO2. דווקא חמצן שהיה כזה טוב, עכשיו הוא הופך להיות חמצן. מזיקה. בכל פינה שנפנה ובכל צעד שנצעד, הלא עוול מעשינו, בדקענו ביד חזקה את כוחם של יצורים אחרים בטובתנו הפרטית. ובאמת אין כל הבדל אמיתי בין אכילת בשר בעלי חיים וצער בעלי חיים בכלל וההשתמשות בהם לכל עבודה ומלאכה קשה, שגם בזה הלוא יש סוף סוף המתת הכוח ודכדוכו. כן? אלא זה מה אנחנו עושים את הבחנות האלה, זה כאילו גסות חושים. כן? וכן כאן אני כאן מדלג על כמה שורות, אבל הוא שואל הרב, האם נוכל לכל דניקיון כפינו ולומר שלום עלייך נפשי? במה הוא יסוד קו המידה שלנו המבדיל בין כל היצורים, שבכל תנועות מהלך חיינו מותר לנו לדחוק וללחוץ אותם ולהפוך את סדר מהלך כוחותיהם, שעל זה מיוסדים כל כוחות חיינו ומלכיהם, ובין אלה שסידור תנועת חייהם הוא באופן יותר בולט, מסודר ומאורגן, שמהם אסור לנו לקחת ולהשתמש בכל צורכי חיינו. וקל וחומר, בנבנו של קל וחומר, בצומח, שאורגניותו וחיוניותו עלו בולטת, אף לתחושנו הגסים גם כן. טוב, אז איך אפשר באמת, לכן אומר, אחרי כל זה אני שוב מדלג על כמה שורות, אין כל יסוד שכלי ברור לפרישה מאכילת בעלי חיים דווקא, אלא תפרוש מן הכל, גם מן הנשימה בעצם, כן?
למה הוא שני צד אחד, אם אין לו הבדלי
מדרגות
בין החי לצומח?
יש הבדלי מדרגות, אבל למה אתה פורש דווקא מזה ולא מזה?
אז
הוא
יכול להגיד שהכל מותר.
אז באמת, המסקנה של הרב סיודה, הכל מותר.
גם אדם.
זה סרטירוס, למה לא? למה לא קורבן אדם, ככה? למה לא, כן? זה עקדת יצחק, היא עמדת השאלה הזאת. השאלה של עקדת יצחק היא בעצם למה לא גם האדם. כן? התורה אמרה, אל תשלח ידך אל הנער. אלא זה רצון הבורא שהאדם יחיה. אמנם, וכאן התשובה של הרב סיודה, רק בהשקפת האחדות האמיתית והברורה, הטהורה והנעלה, יסולק אותו כשי הרוח שתכביד עלינו ההכרה הזאת. שכל חיינו, כל מהלכם וכלכלתם, הם שלשלת אחת של רציחות ומילי נפשות, יהיו נפשות חי, צומח או דומם, כי רק מתוך השקפה מצומצמת על פרטיות המעשים של לעצמם נוכל להצטער עליהם ולהוציא עליהם משפט של מעשים רעים. אבל בהשקפת האחדות השלמה לא נראה את עצמנו בתור דבר פרטי מיוחד בפני עצמו, וכן לא את כל אחד ואחד מכל יצורי עולם, לא את החי ולא את התונה ולא את הדומם, אלא כולם וכולנו דבר אחד ממש כאורגניות אחת. תזכור שהאדם והעולם זה ייצור אחד גדול. אז זה שהאדם אוכל בעלי חיים, זה נורמלי. זה חלק מן האורגניזם. זה האופן שבו האורגניזם הזה חי. ופה נושם. כל הנשמה התעלליה, זאת אומרת שיש נשימה אחת כוללת של כל הבריאה כולה, שהיא כל כולה ייצור אחד שמעלליה. כן, למשל, כשיש אפילו, אפשר להבין את זה בצורה פרגמטית מאוד. בני אדם אוכלים בעלי חיים, בעלי חיים אוכלים צמחים, צמחים אוכלים את האדמה. נו הלאה, מה קורה? מה קורה לבני אדם אחרי שהם אוכלים? הם בעצמם נאכלים על ידי חיידקים. ואחרי שהם נאכלים על ידי החיידקים, אז הם הופכים שוב להיות אדמה. כלומר, נאכלים על ידי האדמה, ששוב נאכלת על ידי הצומח, ששוב נאכלת על ידי בעלי, ששוב נאכלים על ידי חיים, בעלי חיים, ששוב נאכלים על ידי האדם, ששוב... אתם מבינים, יש איזה מחזוריות בבריאה. אז למה לא לראות את זה כאורגניזם חי אחד גדול? ולכן במובן הזה אין שום בעיה באכילת בשר של בעלי חיים.
יש קושיה לרב.
עכשיו יש כאן קושיה, מה עם הצמחונות? אז למה הרב מדבר על חזון הצמחונות? אם זה כל כך יפה וטוב שכולנו אוכלו בשר.
אולי הפתרון הוא בזה שה... הרב צבי יהודה אומר לא השכל, אלא שזה הרבה יותר עמוק.
יפה, זה התשובה שלו. אך כל זה הוא מצד ההתבוננות האובייקטיבית בלבדה. כן, כלומר, אם אתה מתעכל מגבוה, באמת אתה רואה שהכל כך. אבל מצד ההדרכה המוסרית הסובייקטיבית, מצד ההרגשה שלנו, ודאי שיש ויש מקום להבדיל בין בעלי חיים ואכילתם לבין יצורים אחרים, מכיוון שהם מביאים את צערם ודיכותם בהבעה יותר גלויה. כשאתה בא לשחוט עגל, הוא באמת צועק. מה שאתם כשאתה מוציא גזר מן האדמה, הוא לא צועק. ברור, כמו שאמר רבי אליעזר, בשעה שקורטים אילן שעושה פירות, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע, אף אחד לא שומע את זה. ולכן אומר הרב, מבחינה סובייקטיבית זה פחות חמור. כלומר, יש עניין של הבדלה בין הריגת בעל חיים לבין הריגת גזר. כן? שהיא, אם שיתופנו החיוני איתם ועם יתרון בליטות ההבדל בין שינויי מצביהם לפנינו, עושה רושם יותר אז הוא בולט בנפשנו ובאורחות מוסר ומיוצאנו. למשל, היה איזה יהודי אחד רשע באמסטרדם לפני 400 שנה. אז הוא היה אחד המשחקים שלו, ככה כותבים כותבי קורותיו. הוא היה, המשחק שלו היה לתלוש את הכנפיים של הזבובים, ולראות איך הם נופלים ברשת. והיה מתפוצץ מצחוק כשהיה עושה את המשחק הזה. לראות כיצד כשמורידים להם כנף אחד, למשל הזבובים, הם כבר אינם יכולים לעוף והם נופלים בתוך הרשתות. זה היה השעשוע של אותו יהודי מקולקל. כן, אתם רואים פה? מה? כן.
מה יעשו בעולם הסיפור?
זאת אותה שאלה, ברור. לכן זה מה שאומר הרב סיפור, לעתיד לבוא כשלא יוכלו יותר.
אם יש שיהיה עולם סיפורנות מדוקן, אז איך יניקו תפילים?
איך יניקו תפילים? אין תיבה אלא.
לעתיד לבוא
תפילים, שיודע, הרי כמו שכתוב ששעתנס לעתיד לבוא בטל.
כל
המוצות, מוצות בטלות לעתיד לבוא. זה אמר רב יוסף. במציאות של העתיד לבוא ההוא. אני יכול לתת לך אפילו ציור פשוט מאוד. כדי לעשות תפילים, צריך אור של בהמה כשרה. אם כל הבהמות יהיו טרפות לפי ההלכה, אין לך בהמה כשרה. פשוט מאוד.
אפשר לעשות גם מטרפה.
מה?
אפשר לעשות גם מטרפה.
גם מטרפה.
תודה.
כותבים ספר תורה
על אור של טרף.
נכון,
אתה
צודק. אז ימצאו פתרון אחר. לא, אבל תפילים דווקא מתקשר, מן המותר בפתיחה. לא? מה?
זה לגבי הדיון.
למה? לא?
לגבי הקלף.
לגבי הקלף, אתה אומר,
לא יהודי יכול לאבד את זה, ואפילו זה מן השריפה.
אפילו מן השריפה. טוב, אז ימצאו פתרון אחר. אז לא יהיו כבשים, אני יודע מה.
זה ממש
אחר. ימצאו פתרון, אל תדע.
לא, אני צריך להיות. אני
צריך להיות.
מה?
עתיד
לחזור, כן, יש מדרש כזה.
איפה
הוא
שלום
עליו? מה? הכוונה שהוא עתיד להעלות גרה. עתיד להעלות גרה. כן? בינתיים החזי הוא רק מפריס פרצה, אבל הוא לא מעלה גרה. לפי לא הוא מעלה גרה.
אבל אין עניין בעילוי של הבהמות שאדם קדוש יכול אותם.
כן, אבל מבחינת המוסריות הסובייקטיבית יוודאי שיש ויש מקום להבדיל.
או כאילו, זאת אומרת, החתן סינכרונות, אז לא יהיה צורך להעלות את החיות?
אז זהו, כאן מה שאומר, ואחרי כל זה יש עוד מקום לחיזיון עתידי, שלעתיד לבוא אין כלל אכילה ושתייה, שמזמן אחרית הימים יחד עם ההשתלמות הקוסמולוגית והאוניברסלית היותר גדולה ומקפת, תתעלה התכונה האינדיבידואלית דווקא גם היא בשלמות, ואין מקום אז לקבלת שפע של פרט אחד מחברו. כלומר, לעתיד לבוא, המצב הוא כזה שכבר כל נקודה ונקודה בבריאה היא בעלת ערך מצד עצמה. בינתיים אנחנו בעלי ערך, אנחנו משלימים את ערכנו על ידי מה שנברא אחר נותן לנו. ואז אנחנו נותנים גם לנברא ההוא. אבל לעתיד לבוא מתגלה הערך עצמי, אור השם המתגלה בכל נברא ונברא. ולכן אפילו התולעת היותר קטנה באדמה היא בעלת ערך מצד עצמה. זה התפיסה שמתגלה לעתיד לבוא. לכן יש מצד זה מקום לצמחונות ולעתיד לבוא. זה כבר לא צמחונות, זה ערך של הכל. לכן לא שייך להרוג שום בעל חי וכדומה. ואפילו לא שייך אז ללמוד תורה אחד מהשני. כמו שאמר ישעיהו, ולא ילמדו איש את ראהו דע את השם. כי כולם ידעו אותי. מה?
כל גזר זה
כבר לא שייך. ואז גם לכל גזר לא ישייך. לעתיד לבוא אין אכילה ושתייה בעולם הבא. אין בו אכילה ולא שתייה. אלא צדיקים יושבים ואת רוצה הם בראשם.
אז אתה...
יוצא לי בזה שהצמחונות זה הדרך אל העולם הבא. אבל זה לעתיד לבוא אחרי שאנחנו כבר נגמור את הגמילות חסדים שהנבראים עושים זה מזה. שהם לובים זה מזה.
אבל אתה מפספס את השם שזו לצמחונות כי זה... זה עולם הבא, למה עולם? חזון הצמחונות.
חזון הצמחונות זה השער אל העולם הבא.
זה מה שאנחנו מרגישים היום, זה מה
שקורה לך. מה? כאן אומר, ומה שבדורות האחרונים מתבררת ומוסכמת יותר, היא החשיבות או גם הגבירותה של בשר בעלי חיים לבריאות הגוף של האדם, אפשר שגם זה מתאים למהלך ההשתלמות וההתפתחות הכללי של המציאות והאדם. כלומר, נכנסים לעולם הבא לא בקפיצה, אלא בהדרגה. אז גם עכשיו יש קצת מעולם הבא שמיר כל הרעיון. אם מצד ההתעלות הטבעית העתידה האחרונה או מצד ההשלמה המוסרית. או? יש קצת מזה גם היום. יוצא לי זה שחזון הצמחונות זה לא מוסריות נאיבית, לא יפה לשפוך דם של בעלי חיים. אלא זה מצד עליית ערכם של בעלי חיים. שבעלי חיים לאט לאט מתחילים לגלות את הערך העצמי שיש בחייהם של בעלי חיים. וכמובן עוד כמה אלפי שנים מגלה גם את הערך העצמי שיש בכל גזר וגזר, כן.
והדרכה
מעשית לימינו, אז... הדרכה מעשית לימינו, זה מצד ההכרה הסובייקטיבית. זאת אומרת, יש מקום לצמחונות, מצד ההכרה הסובייקטיבית. אם אתה קדוש, עוד יותר טוב, תאכל בשר. ואם אתה כבר קדוש, שהוא מבחינת קודש קודשים, שכבר משיג משהו מן העולם הבא, אז אתה כבר שייך לחזון הצמחונות העתיד.
הרמב"ן והרב"ז זה שתי
מדרגות. מה?
הרמב״ם.
זה בסדר, אגב, אותה שאלה אתה יכול לשאול על ברית מילה, לשפוך דם, אז הארי אומר, מי שרוצה לזכות לרוח הקודש, שלא ישפוך אפילו דם מילה. אז מי יעשה את זה? המוהלים יעשו את זה. אתה אל תעשה את זה. אבל יש עניין, אבל אם אתה רוצה רוח הקודש, אל תעשה את זה. זה כשאתה כבר לא אוכל סטייקים, כן? אז תחמיר גם לא לשפוך דם של...
שבת מהם עולם הבא.
אבל לא לשחוט בשבת. זה כמו שאדם הראשון, לא, לפי המדרש, אדם הראשון היה מותר לו לאכול בשר נבלה. של בהמה שמתה מעצמה.
הרי היה צמחוני?
לא, הרי לא היה צמחוני.